שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ח במסכת זבחים באתר סיני, אנחנו מתחילים במשנה בסוף כ"ז עמוד ב', היום נלמד רק עד סוף עמוד א', והשיעור היום יהיה 9.5 דקות. המשנה היום מתחילה שלושה דפים שבהם נעסוק במחשבת חוץ למקומו וחוץ לזמנו, כלומר פיגול. נזכיר מהר מה הכוונה אם באחת מהעבודות של הקורבן, כלומר השחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם או זריקת אדם, הכהן חשב שהוא יעשה את אחת מהפעולות הסופיות חוץ למקום שאמורים לעשות או חוץ לזמן שאמורים לעשות. הפעולות הסופיות זה זריקת אדם על המזבח, הקטרת האימורים על המזבח או אכילת הבשר כשיש בשר שצריך לאכול אותו. בכל המקרים האלו, עצם המחשבה לעשות את זה חוץ למקומו וחוץ לזמנו פוסלת את הקורבן, גם אם בפועל בסוף הוא לא עשה את מה שהוא חשב. במחשבת חוץ למקומו זה רק פוסל את הקורבן, במחשבת חוץ לזמנו זה גם גורם לזה שמי שיוכל מהקורבן יהיה חייב כרת. אז זה הנושא הכללי וזה מה שכתוב במשנה. המשנה גם מוסיפה שהוא לא צריך לחשוב על כל הבשר או כל אדם אלא גם רק על חלק מזה. ועכשיו לפני שנגיע לנושא של הגמרא נקדים שתי הקדמות ונקדים קודם כל הקדמה לשתי הקדמות. ההקדמה של ההקדמות זה שהקורבן של הבהמה מתחלק לחלקים שונים. יש חלקים שנקראים אימורים ואז גם בקורבן שלמים וחטאת מקטירים אותם על המזבח. ויש חלקים שמוגדרים כבשר ואז בקורבן שלמים וחטאת הם נאכלים על ידי הבעלים או על ידי הכהן. זאת ההקדמה להקדמות, ועכשיו נראה את שתי הקדמות לנושא, ואז נראה את הנושא עצמו. הקדמה אחת זה מה קורה אם הוא חשב על האימורים מחשבה של הבשר, או על הבשר מחשבה של האימורים. כלומר, אמרנו במשנה שמחשבת חוץ למקומו או לזמנו, זה שהוא חשב למשל להקטיר מחוץ לזמן או למקום, או לאכול מחוץ לזמן או למקום. עכשיו, בפשטות הכוונה היא שהוא חשב להקטיר את מה שאמורים להקטיר, כלומר את האימורים, אלא שהוא חשב לעשות את זה מחוץ לזמן או למקום, או שהוא חשב לאכול את מה שאמורים לאכול, כלומר את הבשר, אלא שהוא חשב לעשות את זה חוץ למקום או חוץ לזמן. במקרה כזה, ברור שהמחשבה פוסלת. עכשיו, מה יקרה אם הוא יחליף את המחשבות, כלומר לגבי האימורים, במקום לחשוב שהוא יקטיר אותה מחוץ לזמן או למקום, הוא חשב שהוא יאכל אותה מחוץ לזמן או למקום, למרות שבעצם אין להם זמן או מקום, כי הרי לא אמורים לאכול אותם. ואותו דבר להפך, לגבי הבשר, מה יקרה אם לגבי הבשר, הוא לא חשב שהוא יאכל מחוץ לזמן או למקום, אלא הוא חשב שהוא יקטיר מחוץ לזמן או למקום. האם כשהוא חושב את המחשבה ההפוכה הזאת, גם זה פוסל או עושה פיגול או שלא? אז בעניין הזה יש לנו מחלוקת תנאים בין רבנן לבין רבי אליעזר. רבנן אומרים גם במשנה הבאה בכ"ט עמוד ב' וגם בלמד ה' עמוד א', שמחשבה הפוכה כזאת לא פוסלת, אלא צריך לחשוב על לאכול דבר שדרכו לאכול, ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר. זה דעת רבנן, לעומת זאת רבי אליעזר סובר שגם כשהוא חושב על דבר שאין דרכו להקטיר או לאכול, זה גם פוסל. אז שוב, רבנן אומרים שזה לא פוסל, ורבי אליעזר אומר שזה פוסל. הקדמה השנייה זה מה הדין של האור של העלייה. העלייה זה השומן של הזנב, ויש בו דין מיוחד שהוא שונה מבהמה לבהמה. בכבש הוא נחשב כאימורים, ועולה על המזבח גם בשלמים וחטאת. אבל בגדי או שור הוא לא מוגדר כאימורים, אלא הוא מוגדר כבשר. עכשיו, מה הדין של האור שמתחת לעלייה? האור זה מיוחד בזה שהוא ראוי לאכילה, בניגוד לשאר האורות בבהמה. אז אם זה בשור או גדי שהעלייה עצמה נחשבת בשר, נראה בהמשך שגם האור נחשב בשר. אבל אם זה בכבש שהעלייה עצמה היא אימורים, מה הדין של האור? אז בזה יש מחלוקת בסוגיה שלנו, שמול ורב חיסדא אומרים שזה נחשב אימורים, כמו שהעלייה נחשבת אימורים בכבש. רבונה אומר שגם בכבש האור לא נחשב אימורים, אלא הוא נחשב כמו הבשר. אז שוב, שמול ורב חיסדא אומרים שזה נחשב אימורים, רבונה זה נחשב כמו בשר. עד כאן הקדמה השנייה. נחזור שוב על שתי הקדמות. הקדמה הראשונה, אם הוא חשב על דבר שמקריבים, מחשבת פסול של אכילה או להפך, רבי יהושע פוסל ורבנן מכשירים. הקדמה השנייה, לגבי האור של העלייה, לפי שמול ורב חיסדא זה נחשב אימורים, לפי רבונה זה נחשב בשר. ועכשיו, אחרי הקדמות, נראה על מה הגמרא מדברת. כשהמשנה הביאה דוגמאות על המחשבה באכילה, כלומר שהוא חשב לאכול מחוץ לזמן או מחוץ למקום, אז הדוגמה שהיא הביאה זה האור של העלייה, והיא אמרה שגם זה נחשב מחשבת פסול. עכשיו את זה אפשר להבין בשני כיוונים, נתחיל בכיוון הפשוט יותר. רבונה שאומר שהאור של העלייה לא נחשב כמו עלייה, אלא נחשב כמו הבשר שאמורים לאכול אותו, אז לדעתו המשנה מאוד מובנת כי מדובר בדבר שאמורים לאכול אותו, והוא חשב לאכול אותו מחוץ לזמן או למקום, אז ברור שזה פוסל. אז לפי רבונה זה מובן כי מדובר פה באוכל והוא חשב מחשבת אכילה. לעומת זאת שמואל ורב חיסדא שסוברים שהאור של העלייה נחשב כמו עלייה, כלומר כמו האימורים, אז זה קצת יותר מסובך כי מדובר פה על דבר שהוא אימורים, והמשנה אומרת שהוא חשב על זה מחשבת אכילה וזה פוסל. אז איך מסבירים את זה? אז כאן יש הבדל בין שמואל לבין רב חיסדא. שמואל אומר שהמשנה היא כמו רבי אליעזר שמחשבין מאכילת מזבח לאכילת אדם, כלומר אפילו שזה דבר שאמור לעלות למזבח, אפשר לחשוב עליו מחשבת אכילה וגם זה פוסל. זה דעת שמואל, לעומת זאת רב חיסטה לא רוצה לומר שהמשנה היא כמו רבי אליעזר, עוד רגע נראה למה. אז למה לדעתו אם חושבים על האור של העלייה מחשבת אכילה זה פוסל? אומר רב חיסטה כי המשנה בכלל לא מדברת על כבש, אלא על בהמות אחרות, ובבהמות אחרות כבר אמרנו שאפילו העלייה עצמה נחשבת כמו בשר, ובזה גם האור של העלייה נחשב כמו בשר, אז אם חושבים עליו מחשבת אכילה זה פוסל. אז אלה שלושת ההסברים להסביר את המשנה שאמרה שאם הוא חושב מחשבת אכילה על האור של העלייה זה פוסל. לפי רבונה כי האור של העלייה זה בשר, זה פשוט. לפי שמואל למרות שהאור של העלייה זה האימורים, בכל זאת זה פוסל כי רבי אליעזר סובר שאפשר להחליף את המחשבות. לפי רב חיסטה האור של העלייה זה אימורים אבל זה דווקא בכבש והמשנה לא מדברת על כבש. אז ראינו את שלושת ההסברים של האמוראים, ועכשיו נראה מה החידוש של המשנה לפי כל אחד מההסברים, ולמה שאר האמוראים לא רצו לפרש כמוהו. אז הגמרא הולכת בזה לפי הסדר, שמואל, רב הונה ורב חיסטה. בשמואל החידוש הוא שהאור של העלייה נחשב עלייה, ורב הונה ורב חיסטה לא רצו לפרש כמוהו, כי לא סביר שהמשנה שלנו היא לפי רבי אליעזר שמחשבין מאכילת מזבח לאכילת אדם, כלומר שאפשר להחליף את המחשבות, ואילו הסיפה של המשנה, כלומר המשנה הבאה, היא כבר כמו רבנן שלא מחליפים את המחשבות. אז זה לגבי שמואל, נעבור לרב הונה. לפי רב הונה, חידוש של המשנה זה שהאור של העלייה בכבש לא נחשב כמו עלייה, והסיבה ששמואל ורב חיסטה לא פרשו כמוהו, כי לדעתם האור של העלייה כן נחשב כמו עלייה. זה לגבי רב הונה, ועכשיו נעבור לרב חיסטה. לפי רב חיסטה שהוא פרש שהמשנה היא בגדי שאז ברור שהעלייה נחשבת כמו בשר וברור שמחשבת האכילה פוסלת, אז לכאורה לא מובן למה שמואל ורב הונה לא פרשו כך, הרי ברור שגם הם מודים שבבהמות אחרות העלייה נחשבת כמו בשר. מסבירה הגמרא ששמואל ורב הונה לא הסבירו כמו רב חיסטה, כי לפי ההסבר שלו אין שום חידוש במשנה. כי אם המשנה מדברת על האור של העלייה של גדי, אז אין בזה שום חידוש, ברור שהאור של העלייה של גדי נחשב כמו הבשר. למה זה כזה ברור? הרי לכאורה עדיין אפשר לומר שהאור זה כמו כל האורות של הבהמה שהם לא נחשבים כמו הבשר, אלא שזה ברור כי יש משנה בחולין שאומרת לגבי טומאת נבלה שגם האור של העלייה נחשב כמו הבשר, וגם הוא מתמה בניגוד לשאר האורות של הבהמה. ממילא ברור שבשאר הבהמות האור של העלייה כמו העלייה עצמה נחשבים כמו בשר, אז ממילא אין שום חידוש במשנה לפי הסבר של רב חיסטה. אז זאת הסיבה ששמואל ורב הונה לא פרשו כמו רב חיסטה. עכשיו מה רב חיסטה יענה על זה? מה באמת החידוש של המשנה? עונה הגמרא שאומנם לגבי טומאה ברור שבשאר הבהמות האור של העלייה נחשב כמו בשר, אבל עניין הבשר שאוכלים בקורבן כתוב לכאן נצטים למושכה, כלומר שהכהנים צריכים לאכול את זה בגדולה כמו מלאכים, והיינו חושבים שלאכול את האור של העלייה זה לא נחשב דרך מלאכים, כמה שמלן שבשאר הבהמות גם האור של העלייה נחשב בשר, ואם הוא חשב עליהם מחשבת פסול של אכילה זה פוסל. עד כאן השלב הראשון בדיון, ראינו את שלושת הדעות איך להסביר את המשנה. ועכשיו במי טבעי, בערך באמצע עמוד א', הגמרא מביאה ברייתא נוספת שממנה היא מקשה על רב חיסטה, שאמר שבכבש האור של העלייה זה הימורים, ואם הוא יחשוב על זה מחשבת אכילה זה לא יפסול, והמשנה שאמרה שזה פוסל דיברה על גדי. אז מה אומרת הברייתא? הברייתא מדברת על מקרה שהוא כמעט זהה למשנה שלנו, כלומר שהוא חושב מחשבת חוץ למקומו, חוץ לזמנו, באור של העלייה, אלא שיש שינוי בשני פרטים מאוד קריטיים. שינוי אחד זה שהברייתא מדברת על קורבן עולה, שאז אין הבדל בין ההימורים לבין הבשר, כי הכל עולה על המזבח, כלומר הכל נחשב הימורים. שינוי שני זה שבניגוד למשנה שלנו שהוא חשב לאכול את האור של העלייה חוץ לזמן או למקום, כאן מדובר שהוא חשב להקטיר חוץ לזמן או למקום. ומה הדין? הברייתא אומרת שהמחשבה באמת פוסלת. אז שוב מדובר פה על עולה, שאז ברור לפי כולם שהאור של העלייה עולה על המזבח ואפשר לחשוב בו מחשבת הכתרה, ובאמת הוא חשב מחשבת הכתרה וזה פוסל. אז באמת הברייתא עצמה מובנת, אלא שהשאלה היא למה הברייתא דיברה דווקא על קורבן עולה ולא על קורבנות אחרים, כלומר חטאת ושלמים. אז לפי רב הונה זה מאוד מובן, כי רב הונה אמר שהאור של העלייה בשאר הקורבנות לא נחשב הימורים, ממילא בשאר הקורבנות בשביל לפסול צריך לחשוב מחשבת אכילה ולא מחשבת הכתרה, לכן הברייתא דיברה דווקא על עולה, שאז לפי כולם האור של העלייה מוקטר על המזבח ואפשר לפסול את זה במחשבת הכתרה. אז לרב הונה זה מובן. אבל לפי רב חיסטה שהאור של העלייה נחשב הימורים גם בשאר הקורבנות, אז למה הברייתא דיברה דווקא על עולה? הרי גם בחטאת ושלמים, אם הוא יחשוב עליהם מחשבת הכתרה, זה יפסול, כי הרי את האור של העלייה מקטירים גם בחטאת ושלמים לפי רב חיסטה. אז זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת זה שגם את הברייתא הזאת נעמיד בשאר הבהמות, הרי בשאר הבהמות האור של העלייה והעלייה עצמה נחשבים לבשר ולא להימורים. ממילא מובן למה הברייתא דיברה דווקא על עולה, כי דווקא אז זה מוקטר על המזבח ואפשר לפסול את זה במחשבת הכתרה. תשובה שנייה, הברייתא באמת דיברה על כבש, ונשנה את הגרסה שהיא לא דיברה על עולה, אלא היא דיברה גם על שלמים וחטאת, כלומר במקום לכתוב עולה, נכתוב שם זבח. אלה שתי התשובות לשיטה של הרב חיסטה בשביל להסתדר עם הברייתא שדיברה על מחשבת הכתרה בקורבן עולה. ובזה הגענו לנקודותיים, כמעט בתחתית עמוד א', סיימנו את הסוגיה הראשונה של האור של העלייה.